처럼. טוב, אנחנו סביב מלחמת מחמס, ודיברנו על ההמתנה של שבעת הימים, גם על המתנת שבעת הימים ועל החשיבות שלה בכלל, כשמדובר על מדובר מבחינה צבאית, אמרנו על המשמעות בכלל של המתנה ושל יכולת להמתין, של יכולת להתאפק, וגם כאן על המשמעות האמיתית או היותר גדולה של זה במלחמה כזאת, כשאתה מדבר על 30,000 רכב ו-6,000 פרשים ועם כחול אשר על שפת הים, ועל המספרים האלה דיברנו כבר, נכון? על המשמעות, אבל בכל אופן היה שם צבא ענק, וכששאול בא עם כזה צבא קטן, זה דבר שאין שום סיכוי, ושמואל גם לא רואה שום סיכוי לנצח בכזאת מלחמה, אלא אם כן. שמואל יקריב את הקורבן, הקדוש ברוך הוא יתגלה וירעים בקול גדול על הפלישתים, כן, ו... יהיה מצב של מן שמיים נלחמו הכוכבים ממסירתם וירדו שם עמוד אש ועמוד ענן ומלאכי צבאות, וכמו שאנחנו מכירים ממלחמות רבות במקרא, שהשם נקרא השם צבאות, וכך זה דיברנו כמה פעמים, השם נקרא השם צבאות בגלל שיש לו שני צבאות, יש לו צבא ישראל ויש לו צבא מרום, ואנחנו מכירים כמה וכמה מלחמות במקרא שדברים באמת נפעלו על ידי צבא מרום. אני אתן אולי דוגמה, לא נתן אותה בפעם הקודמת, אבל ניתן שתי דוגמות מדברי הימים. נפתח בדברי הימים ב' י"ד. פסוק ח', זה מלחמה של זרח הכושי. ויצא עליהם זרח הכושי בחיל 1,000 ומרכבות 300 ויבוא עד מרעישה. כן, הצבא שלו גדול, גדול מאוד. גם לעשה יש צבא, אבל צבא יותר קטן. ויצא עשה לפניו ויערכו מלחמה בגי צפת אל מרעישה. ויקרא עשה אל אדוני אלוהיו ויאמר, אדוני אין עמך לעזור בין רב לאין כוח, עוזרנו אדוני אלוהינו כי עליך נשענו ושמך באנו על ההמון הזה, אדוני אלוהינו אתה ליעצור עמך אנוש. זוהי לשון המקרא, לשון חז"ל, מוכרת מאוד במדרש, אמר עשה, מה נקרא? זה של מישהו? לא מגיע את הטלפונים החדשים, לא רוצים פה, לא? ובכן, אנחנו מכירים את הפסוק הזה פחות מוכר. מה שמוכר יותר זה לשון חז"ל, במדרש איכה רבתי, עמד עשה ואמר, אני אין בי כוח להרוג, אלא אתה עושה ואני רודף. אמר לו הקדוש ברוך הוא נתון לך. ודאי אתם מכירים את המדרש על ארבעה מלאכים, שמה ששאל זה לא שאל זה, מוכר לכם דוד עשה, יושפט ו... לא משנה כרגע. כתוב ויגוף אדוני את הכושים לפני עשה ולפני יהודה וינוסו הכושים, וירדפם עשה ועם אשר עמו עד לגרר, ויפול מכושים לאין להם מחיה, כי נשברו לפני אדוני ולפני מחנהו, ויצאו שלל הרבה מאוד. כן, המדרש לומד את הפסוקים האלה ממש כפשטם, כלומר, פעל כאן צבא השם, נשברו לפני צבא השם, ועשה רק חרף. כן? יש לנו אחר כך עוד סיפור כזה גם עם יושפט, ברמה אחרת. אבל יש כאן גם לפני השם ולפני מחנהו. שוב, איך פועל מחנה השם, איך פועלים מלאכים? אנחנו מכירים את זה במקרא, לא פעם ולא פעמיים. אני יודע, הנה אלישה שמבקש מהשם שיפקח את עיני הנער, והנה סוסים ורכב אש סביבות אלישה. כלומר, הדרכים שהדברים האלה פועלים מוכרות לנו מן המקרא. אני חושב שאלה דברים שקיימים גם היום, אנחנו פשוט לא רואים אותם, אבל לא ניכנס לדברים האלה, כי אתם תגידו שאני עזוי, אבל אני לא עזוי. מה?
למה יעקב בפרשת השבוע לא השתמש במלאכים כדי
להילחם? אתה רוצה שנלמד פרשת שבוע? אני מוכן. אבל זה ייקח את כל השעה. מה?
זה אותו עניין.
זה בוודאי אותו עניין. ומי אמר לך שהוא לא השתמש בהם כדי להילחם? חז"ל אומרים שכן. המלאכים היכו את עשיו, הוא אמר, רגע, אני נכד של אברהם, המשיכו להכות. אמר, אני בן של יצחק, המשיכו להכות. אמר, אני אח של יעקב, ואז עזבו אותו. וללא ספק היה שם התמודדות. אני לא יכול להיות בטוח בלי מדרש חז"ל שמלאכים היכו אותו. אבל שהייתה התמודדות, אני בטוח. כמו שהייתה ההתמודדות של יעקב עם המלאך של עשיו, הייתה התמודדות בין עשיו לבין המלאכים של יעקב. על פניו זה ככה נראה, שהרי כשעשיו יצא לקראתו וגם הולך לקראתך ו-400 איש עמו, הוא לא יצא כדי להתנשק איתו. להתנשק לא יוצאים עם 400 איש, נכון? 400 איש זה גדוד מלחמה, והוא רצה להילחם איתו. כן? הוא רצה להילחם איתו, ואם בסופו של דבר עשיו מגיע כל כך רגוע, אז באמת יכול להיות שיש לזה סיבה. אני מעריך, אולי הייתי מדמיין סיפור אחר מאשר חז"ל, אני מקבל את חז"ל, הייתי מדמיין אולי סיפור אחר מאשר חז"ל, אבל בפשטות קרה שם משהו. איך אני יודע שקרה שם משהו? בגלל שגם יעקב התמודד עם המלאך של עשיו. אני מעריך שגם עשיו התמודד שם עם המלאך של יעקב, והוא אמר לו, לא עשיו יאמר עוד שמך, כי אם אדום. אני אומר את זה בהעברה, אבל מה פירוש לא עשיו יאמר עוד שמך, כי אם אדום? הוא הולך לארץ ישראל, אתה הולך לארץ אדום. נגיד ככה, ואחר כך אלה תולדות עשיו הוא אדום, וכולי, ועל כן קרא שמו אדום, זה פסוק מאוחר. כלומר, שדורש את העניין של הליטני נא, מן האדום האדום הזה. אבל לא קוראים לאדם שם בגלל שפעם אחת הוא אמר אני רוצה נזיד, נכון? זה לא סיבה לקרוא לו שם. אני איכשהו מעריך שהמלאך קרא לו אדום. ולמה קרא לו אדום? אמר לו, אתה יוצא לדרום מזרח ועל כן קרא לו אדום, ואחר כך בדרשה ועל כן קרא שמו אדום השם הנזיד, כמו אצל יעקב. שיש שם כמה סיבות לשם יעקב, ויש שתי סיבות לשם ישראל, ולא ניכנס לזה עכשיו. בסדר? ובכן, נחזור לעניין שלנו. שמואל, אני מעריך, רואה את המצב ואומר, בפרופורציות כאלה אין מה לדבר על מלחמה רגילה. כן? פה תהיה מלחמה, כמו אצל סיסרא, כמו המלחמה הראשונה של שמואל, בויהום השם. ולכן הוא אומר, אתה ממתין עד שאני אבוא להקריב את הקורבן. שאול לא המתין, הוא הקריב את הקורבן. זה שאול הקריב את הקורבן, זה כמו כל בן אדם שמקריב קורבן. אבל לא, זה לא הביא את צבא מרום, זה לא הביא את כל ויהומם השם כל גדול. ואז מה שאומר לו שמואל, תשמע, בצורה כזאת, אתה לא תהיה מלך, ביקש השם לא איש כלבבו, אבל אני לא בטוח שהוא הבין את מה שאנחנו רגילים להבין. עוד פעם נקרא את הפסוקים. ויאמר שמואל שאול נשכלת, לא שמרת את מצוות אדוני אלוהיך אשר ציווך, כי אתה הכין אדוני את ממלכתך על ישראל עד עולם. ואתה ממלכתך לא תקום, ביקש אדוני לא איש כלבבו, ויצווה אדוני לנגיד עמו, כי לא שמרת את אשר ציווך אדוני. ובדרך כלל יש לנו נטייה כבר לראות פה את מה שקרה אחרי מלחמת עמלק, ולזהות פחות או יותר בין מה שנאמר כאן, למה שנאמר יותר מובן, היה מאז שכר אשר ונשכר אשר יום מלך על ישראל. אני קורא את הפסוקים האלה אחרת. אני רוצה לפחות להציע כי אחרת. ובעצם מה אומר לו כאן שמואל? זה לא שאתה מקבל עונש, בגלל שלא שמעת בדיוק בקולי ולא חיכית עד שאני אבוא להקריב את הקורבן, אז לכן אתה מפסיד את המלכות שלך. זה לא נשמע טוב, אני לא יודע, באוזן שלי זה לא נשמע טוב. זה נשמע איזה מין רדיפה כזאת. בואו נגיד, כן. בגלל שעשית את הדברים ולא בדיוק על פי הפרטים שאני אמרתי לך, אז לכן אתה מפסיד את המלכות. אני מבין שמה שקורה כאן מתקשר לתוכן של האירוע. שמואל מה אומר לו כאן? שאול, אתה הפסדת את המלחמה. מה פירוש אתה הפסדת את המלחמה? הפלישתים חוזרים לשלוט בישראל, מה שהיה קודם. שהיה נציב פלישתים. היה סיכוי לנצח, והיה סיכוי להקים את הממלכה שלך, ועכשיו אתה קברת את הסיכוי הזה, בזה שהקרבת את הקורבן. ועכשיו צבא השם לא מגיע, ולא הגיע. תראה מול מה אתה עומד. תחזור הביתה. אתה והבן שלך ואת מלכות ופלישתים משתלטים מחדש על כל המערכה. הקדוש ברוך הוא יצטרך למצוא לו איש אחר שיושיע את עמו מיד פלישתים. מתי? בהזדמנות הבאה. אבל כרגע הכל הלך לאיבוד. קצת מסובך, אבל זאת נדמה לי הקריאה הנכונה של הפרק. אסף ברור קצת מה אנחנו אומרים. רגע, אתם הבנתם את העיקרון? אני לא אוהב, אני פשוט, אתם כבר רגילים לצורת הלימוד שלי. אני אלרגי לאמירה הזאת, להתחשבנות הזאת. אתה היית צריך לעשות ככה, בגלל שלא עשית, אז לכן עכשיו אני מעניש אותך. העונשים הנבואיים הם תמיד חלק מן החטא ומהופעת החטא, עם כל המשמעות. הציבור הצעיר מבין מה אנחנו אומרים. אתה מאשר את זה? אוכל לאשר, טוב, לא, 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 לא להתנפל עליך, טוב. אבל תצטקוק לי שום שלך, אני לא יודע. כן, ובכן, נשוב אלינו, ואם כן, הוא אומר לו, שאול, הכל אבוד. המלחמה הזאת לא תתנהל, פלישתים חוזרים לשלוט, אתם עכשיו, אני לא יודע כמה הם יהרגו לכם, נגמר. יום אחד, הקדוש ברוך הוא ימצא לו מלך אחר שיושיע את עמו מיד פלישתים, ומה עושה שאול? הולך. ויקום שאול שמואל ויעל מן הגלגל, עם אמירה, בעצם כאן אין סיכוי. טוב, ויבכות שאול את העם הנמצאים עמו כ-600 איש. כלומר, מה אנחנו יכולים להעריך? היו הרי יותר אנשים. חלק מהאנשים ברחו בגלל ששמואל לא הגיע, נכון? מי שלא הספיק לברוח אז, ברח מתי? ברח, אחרי ששמואל הלך הביתה. כלומר, ברחו גם, גם הפחות צדיקים וגם הצדיקים. הפחות צדיקים ברחו בגלל ששמואל לא הגיע ולא בטחו שיגיע. היותר צדיקים מתי ברחו? אחרי ששמואל הלך הביתה. עדיין שאול נשאר עם 600 איש, אבל מה עושים עם 600 איש? מול כל הצבא הפלישתי הענק הזה שמופיע לנו קודם, לא ברור בכלל, ובינתיים יוצא המשחית, ויוצא המשחית שלושה ראשים, הראש אחד לפני לאופרה אל ארץ שואל, ארץ שואל זמן שהופיע לנו כששאול חיפש את הרתונות, ארץ שעלים, הראש אחד לפני דרך בית חורון, והראש אחד לפני דרך גור, הגבול, הנשקף על גי הצבועים המדברה, גי הצבועים, מישהו יודע? איך הוא נקרא היום? ודיקלט. כלומר, תראו שם במחמס, יש כל האזור הזה משקיף מצפון על ואדי קלט, יוצאים אם כן שלושה ראשים לשלושה מקומות, משחיתים ואין מה לעשות. וחרש לא ימצא בכל ארץ ישראל, זה כבר דיברנו. וחרש לא ימצא בכל ארץ ישראל, כמו פלישתים בניסוי עברים חרב רוחנית, הפלישתים שולטים לחלוטין. זאת גם כן הייתה אחת הסיבות שאמרנו שלא יעלה על הדעת. לראות את המלחמה בפני המון, עם 300,000 איש שהתרחשה קודם. כאן אנחנו מדברים מצב שהפלישתים שולטים בישראל לחלוטין, אי אפשר לייצר נשק, וירדו כל ישראל הפלישתים לפתוש איש מחרשתו ואת אותו וקדמו ואת מחרשתו וכולי. והיה ביום מלחמת, זה כתוב כאן כמו שירה, ולכן זה ביטויים לא רגילים, והיה ביום מלחמת ונמצא חרב החנית ביד כל העם אשר שאול ויונתן, לא נמצא חרב החנית בכל העם אשר את שאול ואת יונתן, ואתה מצא לשאול ויונתן בנו, הם היחידים שיש להם חרבות, ותכף נראה למה זה חשוב לדעת. כן? הם היחידים שיש להם חרבות, והעם בא למלחמה הזאת נגד כל הצבא הפלישתי של עם רב כחול אשר עשת הים, ו-30 אלף חבריה, ו-6,000 פרשים, ולא משנה כמה היו שם, עם קרדומים, ועם מקושים, ועם כל מיני כאלה דברים שאין בהם שום סיכוי. מילה אחת שאני לא זוכר אם אמרנו אותה, אבל אני רוצה להגיד אותה, וחרש לא יימצא בכל ארץ ישראל. אני זוכר, נזכיר באמת חידון תנ"ך לצורך העניין, זה היה כשמנחם בגין היה ראש הממשלה, ובדרך כלל שאלת ראש הממשלה היא השאלה הדרמטית, היא השאלה הקשה, והיא בדרך כלל גם מביאה מבחינה פוליטית את עמדתו של ראש הממשלה על משהו. ואני זוכר אז שאלתו של בגין הייתה, כן, היכן נאמר פעם ראשונה במקרא ארץ ישראל? כן, זאת אותה שאלה. זה מאוד מאוד איטים אצלו הביטוי ארץ ישראל, הוא נורא ניסה להכניס את הביטוי הזה, כן? לא היו אצלו פלסטינים, אלא ערביי ארץ ישראל. כך הוא קרא להם בכל מקום והצבן עם זה את כל העולם. וכל הזמן דיבר על, הציג לדבר על מדינת ישראל ודיבר על ארץ ישראל. ובואו נגיד כל החזון הז'בוטינסקאי שבא אצלו כדי ביטוי חזק מאוד, ובאמת השריש את המושג הזה ארץ ישראל, והחריט לחלוטין אז את המושג הגדה המערבית. וכל הדברים האחרים דיבר על ארץ ישראל. אז הוא שאל לכאן המקום הראשון שנזכרת ארץ ישראל, ומתברר שזה המקום. כן? שנזכרת ארץ ישראל. זה כמובן פלא גדול. כל המקרא מלא מארץ ישראל. איך יכול להיות שפעם, כל המקרא נושב ארץ ישראל. איך יכול להיות שפעם ראשונה במקרא, זה מופיע לנו בספר שמואל א' פרק י' ג'. כן? מה? לא. וארם יצאו גדודים גדולים וישבו נערה קטנה מארץ ישראל, ותאמר הנערה אשר מארץ ישראל אל גבירתה אחרי אדוני. הכל הפטרה של שבת עזרי, קוראים אותו אמנם פעם בשלוש שנים, אבל זה ודאי לא המקומות היחידים. יש לך בספר יחזקאל, זה מופיע 12 פעמים, אני לא יודע, ארץ ישראל. כן? שלומי, אתה מאשר? מה? סליחה? לא, לא, לא. אני לא יודע קונקורדנציה, אבל אני משחרר את ה... את המקומות, אני יכול להקריא לך עכשיו. בספר יחזקאל מופיע המון פעמים. ובכן, אבל לעניין שלנו, באמת הביטוי לתורה זה או הארץ או ארץ כנען, ולא נעסוק כרגע בהבדלים בין הארץ לבין ארץ כנען. ארץ ישראל, עד שאנחנו מגיעים ליחזקאל, יחזקאל זה כאמור הלשון משתנה, ושם זה הלשון שאנחנו מכירים אותה באמת, גם בתקופת הבית השני, לשון חכמים, בואו נגיד ארץ ישראל טהורה ומקוואותיה טהורים, או כל מה שנזכר על ארץ ישראל, וחז"ל זה נזכר פעמים רבות. בתורה ובנביאים זאת לא הלשון, אלא תמיד ארץ כנען או הארץ. ולמה אני אומר את זה? כיוון שמה המשמעות של ארץ ישראל שנזכרת בשלוש הפעמים האלה? ובכן, זה בדיוק המשמעות ההפוכה ממה שבגין רצה להרוויח. ממה שמנחם בגין רצה להרוויח. מה הכוונה ארץ ישראל כאן? מקום היישוב היהודי. כלומר, וחרש לא ימצא בכל ארץ ישראל, אלא בארץ פלישתים. כלומר, זה לא היה במקום ההתיישבות היהודית. כלומר, נכון שארץ ישראל כאן הכוונה מה שהוא התכוון, יהודה ושומרון. אבל בגלל שיהודה ושומרון זה היה מקום ההתיישבות היהודית. בגלל שבתל אביב עד... בואו נגיד בין חדרה לגדרה ישבו הפלישתים. כן, ויהודים דווקא ישבו על ההר, ולכן כשנאמר גם בכל ארץ ישראל, כמובן במקום היישוב היהודי, אותו רב וארם יצאו גדודים גדודים וישבו מארץ ישראל נערה קטנה, כמובן, הרלטו בכל הצפון, והם יצאו גדודים למקום היישובים היהודיים, ושם הם באמת שבו אנשים. אבל זה רק הערה לגבי המושג החריג הזה, ארץ ישראל, ו... בכל אופן, הייתה חרב חנית רק לשאול ויונתן, יוצא משחית מארץ פלישתים, אף אחד לא מעז להתחיל במלחמה. שמואל הלך, ויצא משחית מחנה פלישתים שלושה ראשים. זה בהחלט דבר שימים ושבועות, זה ממשיך, ופלישתים ממשיכים להשחית את ישראל. שמואל הלך, אין צבא, אנשים בורחים למערות ולחווכים, ועוברים לכל מיני מקומות אחרים, זה הדבר שאנחנו תכף נראה אותו שוב, ואין קול ואין עונה. ועומד מחנה קטן מאוד, של 600 איש, בצורה סטטית, לא זז מן המקום, ולא קורה כלום. ויהי היום. כלומר, הדבר הזה יכול להיות ויהי היום, זה יכול היה להיות אחרי שלושה, ארבעה, חמישה שבועות. ויהי היום, ויאמר יונתן בן שאול אל הנער מושג אליו לכם, ונעברה אל מצב פלישתים אשר מעבר אל עז, ולאביו לא הגיד. ושאול יושב בקצה הגבעה תחת הרימון אשר במגרון, ועם עמו כ-600 איש, זה מה שהיה. לא יותר. והפלישתים אפילו לא נוגעים בצבא היהודי הזה, הוא קטן מדי, והם יוצאים להשחית בכל יישובי ישראל. והרגיעה בן אחיתם וכי כבוד בן פרחס ואלי כהן עלי בשלו נוספות, והעם לא ידע, כי הלך יונתן. ובין המעברות אשר ביקש יונתן לעבור על מצב פלישתים, שנעשה לה מהעבר מזה, ושנעשה לה מהעבר מזה, ושם האחד בוצץ ושם האחד סנה, השן האחד מצוק מצפון מול מכבש, והשן האחד מנגד מול גבר. והיום יונתן ענה ושק אליו, לכם נאמר אל מצב הרגלים האלה, אולי יעשה אדוני לנו, כי אין לאדוני מעצור להושיע ברב או במעט. היום אני עושה חלב, עשה כל אשר בלבריך. נתן להכינני עמך כלבריך. היום יונתן, הנה אנחנו עוברים אל האנשים ונגלינו עליהם. אם כה יאמרו אלינו דומו הדגיינו עליכם, ועמדנו תחתינו ולא נעלה עליהם. אם כה יאמרו אלינו עלינו ועלינו, כי נתנם אדוני בידינו וזה לנו עוד. ויגלו שניהם למצב פלישתים, ויאמרו פלישתים מן העברים יוצאים מן החורים אשר התחבאו שם. זה הפסוק שהתכוונתי קודם. כלומר, היהודים כולם בורחים לכל מיני מערות, ותראו איזה זלזול יש כאן. ויאמרו אנשי המצבה את יונתן ונוסח אליו, ויאמרו עלו אלינו ונודיע אתכם דבר. ויאמר יונתן אל נוסח אליו, עלה אחריי כי נתנם אדוני בית ישראל. ויעל יונתן על ידיו ועל ידיו, ועל רגליו ונוסח אליו אחריו, ויפלו לפני יונתן ונוסח אליו ומוטט אחריו. ותהי המכה הראשונה אשר הכה יונתן ונוסח אליו כ-20 איש כבחצי מענה צם שדה, ותהי חרדה בשדה, במחנה, בשדה ובכל העם, המצב והמשחית חרדו גם הם, ותהי גזץ ותהי לחרדת אלוהים. ויראו הצופים לשאול בגבעת בנימין בני עמון נמוג וילך והלום. ויאמר שאול להם אשר איתו, פקדו נמוג מי הלך מעמנו, יפקדו והנה אין יונתן ונוסח אליו. ויאמר שאול לאחיה הגיש אהרון האלוהים, כי היה אהרון האלוהים ביום ההוא בני ישראל. ויעד דיבר שאול אל הכהן והעמון אשר במחנה פלישתים וילך כל הכפריו, ויאמר שאול אל הכהן לסוף ידיך. ויזעק שאול בכל העם אשר איתו ויבואו עד המלחמה, והנה הייתה חרב איש ברעהו ומהומה גדולה מאוד. נסתפק בזה כי אני לא יודע אם נספיק יותר. נסתפק בסיפור עד כאן, נתחיל אותו שוב. אחרי שאול יושב בקצה הגבעה תחת הרימון אשר בגבעון, ואחיה בן אחיטוב אחי יחבוד בן פנחס בן אלי כהן השם בשילו. שוב דיברנו על זה כבר, אבל נזכיר קצת את המשפחה, על מה אנחנו מדברים כאן. כאן יש לנו אחיה בן אחיטוב, בהמשך אנחנו נמצא, וזה בסיפור המאוד עצוב על השמדת נוב עיר הכהנים. אז שם כתוב בפרק א', ויבוא דוד נובה אל אחימלך הכהן. אחימלך היה הכהן הגדול בנוב, ואחר כך כתוב, כשבמלשינות של דואג האדומי, פרק כ"ב פסוק ט', והיה דואג האדומי במצב על עבדי שאול ויאמר, ראיתי את בן ישי בא נובה אל אחימלך בן אחיטוב. ואז כתוב בפסוק י' א', הישלח המלך לקרוא את אחימלך בן אחיטוב הכהן ואת כל בית אביו הכהנים אשר בנוב, ויבואו כולם אל המלך. כן? כאן הכהן הגדול הוא אחיה בן אחיטוב, שם אחימלך בן אחיטוב, אני נוטה לומר שמדובר על אותו אדם. כן? ושאחיה ואחימלך. זה בעצם שני שמות שבהחלט יכולים להיות, אותו שם. אחיטוב הוא אחי אי חבוד בן פנחס בן אלי כהן השם בשילו. כלומר אחיטוב הוא אחיו, כמובן אחיו הגדול של אי חבוד, חייב להיות אחיו הגדול של אי חבוד, בגלל שאי חבוד נולד אז אמו מתה, נכון? וגם אביו כבר מת, כן, היה אחרי שאביו נהרג, וגם אמו מתה, אז אחיטוב הוא האח הגדול, וכיוון שהוא האח הגדול, אז הוא ממשיך ככהן גדול גם אחרי חורבן המשכן, ואחריו אנחנו מוצאים את אחיה או אחימלך, וזה עדיין הכל מזרע בני אלי. ואמרנו כבר אז, מי שהיה, כשלמדנו את זה, שאני חושב שמה שאמר איש האלוהים לאלי, שאמר לו על חורבן בית אלי, אני חושב שהתכוון בעיקר להשמדת נוב עיר הכהנים. כל נוב עיר הכהנים הייתה בעצם בית אלי, וזה מה שמופיע לנו כאן, וזה העונש על חטאם של חופנים ופנחס. זה העונש על חטאם של חופנים ופנחס. האות היה, ביום אחד ימותו שניים, זה היה האות, שמתו חופנים ופנחס, אבל העונש הגדול, היה חורבן נוב עיר הכהנים, ואחר כך עונש הזה מתגלגל עוד שנים רבות אחר כך, ומגיע עד ימי המוראים, וגם בירושלמי סיפור אחד, בבבלי סיפור אחר, על גורלם של בני אלי בהמשך, שני סיפורים שבהחלט יכולים להיות נכונים, אבל כאן זה הכל כאמור אותה שושלת, על טבעה של השושלת הזאת ראינו כבר בדברי הימים, זה כולם מבני איתמר. ובכן, כהן השם בשילו נושא אפוד, ושילו כבר לא הייתה, אבל הוא ממשיך לשאת את האפוד, והעם לא ידע כי הלך יונתן. ובין המעברות, אשר ביקש יונתן לעבור על מצב פליטים שנעשה לה מהעבר מזה ושנעשה לה מהעבר מזה, שם אחד בוצץ ושם השני סנה, המקום מזוהה היום היטב, הנחל נקרא שם בין גבע למחמץ, ערים מזוהות מאוד היום, ודי צובינית, מתחיל היום אם מישהו יוצא לטייל בו ומאוד מומלץ, הוא מתחיל ממש ביישוב גבע בנימין, אדם, כן, משם יוצא הנחל הזה, והופך להיות תלול מאוד, ובאמת שני מצוקים משני הצדים, והם בוצץ בסנה, וממש חוויה פשוט לעבור שם, ולראות את הדבר הזה, איך הוא נעשה, ומה שהיה במקרא מבצע יונתן, ולראות ממש את המקום. בכל אופן הוא אומר, לך מנעברה אל מצב הערעילים האלה. את הלוז נמנות הערעילים. הייתה התייחסות מאוד מזלזלת לשני הצדים, אלה קראו לאלה עברים, ואלה קראו לאלה ערעילים. כן? לא פלישתים וישראלים, אלא עברים וערעילים, וזה גם עברים, זה היה ביטוי של זלזול. הנה עברים יוצאים מן החורים. אולי יעשה השם לנו כי אין מעצור להשם, כי אין להשם מעצור להושיע ברב ובימת. אולי יעשה השם. נושא כלל מביע נאמנות, עשה ככל אשר בלבבך, נתן לך נמניני עמך כלבבך. היום אומרת, אני אנחנו אומרים לאנשים, אני הגלינו עליהם. אם כה יראו אלינו, דורו עד הגיינו עליכם, ואמרנו דרת היינו ולא נעלה עליהם. אם כה יראו עלו עלינו ועלינו, גינתנם השם בידינו וזלנו האות. כאן כמובן עולה שאלה גדולה, והגמרא מדברת עליה כל נחש שאינו נחש כאליעזר בן כאליעזר עבד אברהם ויונתן בן שאול אינו נחש. לא ברור מה מקווה את הגמרא, ובדבר הזה נחלקו שם הרמב״ם והרבה, עדיין כאן רמב״ם לפניי, היינו מקריאים את זה, אבל זה מעניין להקריא בעיקר לא את הרמב״ם אלא את הרעבד. יש אני רק צריך לדעת איפה. אני רואה, אני יכול את עבודה זרה, אבל זה פרק, לא זוכר בדיוק. מישהו שם ביציע זוכר את הפרק הזה? טוב, נמצא. אני יכול את עבודת כוכבים, מה? יש פה איזה פרויקט השוט. מה? פרק י' א' על אחד ד' בעבודה זרה. הרמב״ם הוא טוב, הרמב״ם הוא תמיד טוב, אבל מה שמעניין זה הרעבד. י' א' ד' זה שם פחות או יותר. כן, תודה. וכן, וכן המשים לעצמו סימנים. מדבר פה על ניחוש. מדבר פה על הלכות ניחוש והלכות עבודה זרה, עבודת כוכבים, פרק י' א'. וכן המשים סימנים לעצמו. אם יראה לי כך וכך, אעשה דבר פלוני. ואם לא יראה לי, לא אעשה. כי אליעזר עבד אברהם וכן כל כיוצא בדברים האלו, הכל אסור. וכל העושה מעשה מפני דבר מדברים אלו, לוקה. כן, רמב״ם רואה בזה ניחוש. מה שעשה אליעזר עבד אברהם, הרמב״ם קצת מתחמק מלהגיד גם יונתן בן שאול, אבל הגמרא משווה את שלו. ועל זה אומר הרעבד, וזה מעניין מאוד, אמר אברהם זה שיבוש גדול. שהרי דבר הזה מותר ומותר, אולי יטעו הלשון שראה כל נחש שאינו כאליעזר ויונתן אינו נחש. והוא סבר שלעניין איסור נאמר, ולא היא, אלא הכי כאמר, לא ראוי לסמוך עליו. וממשיך הרעבד ואומר, ואיך חשב על צדיקים כמותם עבירה זו? ואי, ואינו אבו מפקי פולסי דנור על האפה. כן, כלומר, איך שים את אליעזר עבד אברהם ואת יונתן בן שאול בעבירות כל כך חמורות, ואם הם היו שם, היו מכים אותו בשוטים, בשוטים של אש, היו מכים אותו. אנחנו נצטרך כאן להכריע איפשהו בין הרמב״ם לבין הרעבד. אנחנו לא עוסקים עכשיו באליעזר עבד אברהם, אנחנו עוסקים ביונתן. ואלה שתי סוגיות שונות, נעסוק רק ביונתן. ונשאל את השאלה, האם צודק הרמב״ם, כלומר, שהיה פה יסוד אסור של ניחוש, או צודק הרעבד, שזה היה הדבר ש... שזה לא היה ניחוש. אבל מה אומר הרעבד? מה האלטרנטיבה לאמירה שזה ניחוש? שזה דבר שראוי לסמוך עליו. הגענו למילה ברורה גם נקודת המחלוקת, ונקודת המחלוקת בין הרמב״ם לרעבד בעצם היא גם בהבנת הגמרא, אבל מה שמעניין אותנו כרגע זה לא הבנת הגמרא בחולין, אלא מה שמעניין אותנו זה בעצם הרמב״ם והרעבד חולקים בהבנת המקרא. מה נקודת מחלוקתם במקרא? מה? האם ראוי היה לסמוך על זה או לא? זאת בדיוק המחלוקת. האם זה דבר שראוי היה לסמוך עליו? וזה מה שאני רוצה באמת שנבחן. מצד אחד יש סברה גדולה להגיד כשיטת הרעבד, על פי הנאמר בפסוקים. כן? זה לא סתם שהם אומרים, אם כה יאמרו אלינו, אני לא יודע מה, בכל עבה, אז נעשה ככה, ואם יאמרו בכל דק, נעשה אחרת. כלומר, זה לא משהו מקרי. מה נגדום גם זה, אם כה יאמרו, דומו הדגנו עליכם, ועמדנו תחתינו ולא נעלה עליה. ואם כה אמרו עלינו, 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 כי נתנם השם בידינו וזה לנו האות. כלומר, יש כאן גם איזושהי הבחנה חיילית חשובה מאוד בדבריו של יונתן. וזאת שאלה שאני חושב נוגעת גם אלינו ואל כולנו, ובקיצור, כאן יש מה שנקרא בעברית טובה תסמונת השין ג' ואני רוצה לנסות להסביר אותה. כלומר, שומר נמצא, בואו נדבר כאן ביישוב, זה לא בדיוק שין ג', שין ג' זה שוטר בידודי, שומר שער, נקרא לזה בעצם השם, ויושב שומר בשער, ובואו נגיד, עכשיו מגיעים פתאום איזה שבעה טרנזיטים, ועומדים עכשיו 40 פועלים, ועומד השומר ורושם בדיוק את כל המספרי זהות של כל אחד, ויושב ורושם, וחשוב מאוד שיהיו מספרי הזהות, ובינתיים עומדים מולו 40 ערבים. ולך תדע, דבר כזה ייגמר, מה? יכולים לאכול אותו בלי מלח ולקחת את הנשק שלו ולהתפרס לתוך היישוב. לצערנו, בהמון מקומות ככה שומרים, וזאת לא, לא, לא שמירה, זה לא כלום. זה בדיוק מה שאומרים, עלו עלינו ועלינו. בעוד שכשמגיעה המכונית עם פועלים, מה השומר טוב צריך לעשות? תשארו בתוך המכונית. ואני מגיע עם הנשק, ואתם יושבים בתוך המכונית, ואני בודק אתכם כך. אתם בתוך המכונית, ואני מגיע לכם. כלומר, אתם אל תזוזו. עכשיו אני אומר. אני אומרים, תעלו. ברור שברגע שהם עולים, הם יכולים גם... אתה נותן להם איזה, הם עם נשק. ועם הכל, אתה נותן להם להגיע, אתה גם נותן להם את היכולת להתנפל. כלומר, שומר טוב יגיד, אל תזוז. עד שאני מגיע ועד שאני בודק אותך. שומר רמה יגיד, בוא, אני אגיע. זה נובע מאיכות חיילית גרועה, זה נובע מזלזול, זה נובע מאלף דברים אחרים. וזה האות שנותן כאן יונתן. בוא נבדוק מי השומרים ובוא נבדוק מה הם עושים ואיך הם עושים. לפי זה נדע אם אנחנו יכולים להמשיך. שפיר כאמר להרעבד לרמב״ם. כלומר, לכאורה, מה עולה מכאן? שזה אות שראוי לסמוך עליו. מה יענה על זה הרמב״ם? מה יגיד הרמב״ם לרעבד? מה? אתה נותן פה דיוק. אני רוצה עכשיו לדבר על ההיגיון. מה שיגיד הרמב״ם לרעבד, רבינו אברהם בן דוד. עם כל הכבוד, זה באמת סימן טוב, אבל כשאתה מדבר על 30,000 רכב ו-6,000 פרשים ועם רב כחול אשר שפת הים ואנחנו שניים, אז סימן כזה לא אמור לעזור. זה באמת סימן טוב, זה מעיד חיילות טובה, חיילות גרועה. אבל פרופורציות, נכון? אתה מדבר פה על שני חיילים שבאים נגד מחנה שלהם, זה אפילו בחסר בהם כאלה. זה לא עובד. עד איזה גבול אתה יכול לקחת את הדבר הזה? אתם יכולים לבד לנחש, כמו מניח, כמו הרמב"ם, כמו הרעבד, אני מוכן, רגע, לנחש. טוב, זה שאלה. אבל בואו נגיד, זה ניחוש ש... שכמו שאומר הרבה, שיש כאן רגליים לדבר. מה אתם מנחשים, איפה אני אהיה? מה? לא זה ולא זה, זה יוברני מדי, באמצע. כלומר, אני רוצה לדבר כאן על מקרה שהייתי מגדיר אותו כמקרה גבולי, ואני אסביר למה אני רואה אותו באמת כגבולי, ומה המשמעות שאני רואה אותו כגבולי. קודם כל אני רוצה לתת לזה דוגמה. אני חושב שיונתן פעל על פי תקדים. איפה התקדים? מה? לא שומע. גדעון. גדעון, זוהי דוגמה שהמצביא מתבקש ללכת ולבדוק מה אומרים השומרים. נכון? ושם כבר הסברנו את זה בזמנו כשלמדנו ספר שופטים, מי שהיה, ונבחן את זה. פרק ז' בשופטים, בשפטת, ויהי בלילה הוא, ויאמר אליו אדוני, קום רד במחנה, כי נתתיו בידיך. אם יראה אתה לרדת, רד אתה ופורענה, ופורענה, חי על המחנה. מוריי ורבותיי, בלי דעות קדומות על מה שכתוב פה, כולם מכירים את הסיפור מהגן, אבל בלי דעות קדומות. מה כתוב כאן בפסוקים האלה? הקדוש ברוך הוא הולך לתת את כל מחנה מדיין ביד גדעון ונערו. לא פחות או יותר על אותה פרופורציה. זה מה שכתוב כאן. שהקדוש ברוך הוא הולך לתת את מחנה מדיין ביד גדעון ונערו. זה הכל. מחנה מדיין היה כ-150 אלף כוכבי גמלים. מדובר על מחנה גדול ועצום. שמה אתה מה ידבר ובאחר תקסק נהדך וירדת במחנה וירדו ופורן הרוע הקסח המושים אשר במחנה ומדיין והמלאק וכל בני כן נפלים בעמק הרבה לרוב לגמלה מן נספר כחול אשר על שפת הים לרוב אותו ביטוי כמו אצלם שנאמר על הפשטים ועם רב כחול אשר על שפת הים ויבוא גדעון ויני איש מספר לראו חלום ומיני חלום חלמתי ויני שביל לחם שעורים מתאפר במחנה מדיין ויבוא עד אוהל ויעקב ויפול ויפכו למעלה ונפל האוהל ויון ראו ויום אין זאת בלתי עם חרב גדעון בניואש איש ישראל נתן לאלוהים בידו את מדיין ואת כל המחנה ואיך ישמוע גדעון את ספר הלום ואת סברו וישתחו וישו במחנה ישראל ואומר קומו כי נתן אלוהי בידכם את מחנה מדיין גדעון עושה פה לטעמי טעות אבל נדבר על זה תכף אבל הוא שומע את החלום והוא מבין שהוא מנצח. איך הוא מבין שהוא מנצח? לדעתי, להאמין לחלומות זה לא יותר טוב מאשר ניחוש. סליחה שאני אומר. מה ההבדל בין להאמין לחלומות לבין ניחוש? אני לומד את הסיפור הזה בצורה קצת אחרת, ודיברנו על זה בספר שופטים. בהמשך כתוב, פסוק י' ויבוא גדעון ומאה יושר איתו בקצה המחנה, ראש אשמורת התיכונה. מה זה ראש השמורת התיכונה? שמירה בסיסית, אנחנו יודעים גם בצבא, מחולקת לשלושה משמרות בלילה. כן, הלילה מתחלק לשלושה משמרות, לפי השעות, אני יודע, 7 עד 11, 11 עד 3, 3 עד 6, לא יודע בדיוק. כן? ככה מתחלקת משמרת בסיסית, הוא בא בראש השמורת תיכונה. יוצא שמתי, יוצא ששומרים של אלו השמורת הוא שמע? של המשמרת הראשונה. נכון? ומה מספר שם אחד לשני? תעזרו את החלום, אבל מה עולה מכך שהוא מספר לו את החלום? שהוא ישן. כן? גדעון, מה שהוא יכול להבין מהסיפור הזה, זה דבר אחד. השומרים מנמנמים אפשר להפתיע אותם. חולמים חלומות. תעזרו אותי עכשיו יושלה מה החלום. אני לא מאלה שמאמינים מהר בחלום. אבל קודם כל האמירה, כאן השומרים חולמים חלומות. וזוהי סיבה לבוא. אני חושב שבכוונה הראשונה הוא היה צריך להסתער עם נערו, הוא מחליט לקרוא לכל האלה, ולדעתי הוא מפסיד אחר כך שעות טובות מאוד, שייתכן שיכול היה להכריע יותר, בגלל שכל החוכמה של המלחמה הזאת, זה שהיא תהיה בלילה. כשאתה עולה בראש השמורת תיכונה, אז יש לך רק שני שליש לילה במקום לילה שלה. כן? אבל אני לא מדבר כרגע על המלחמה של גדעון, אלא על מה ש... אלא על מה שקורה אצלנו, ובכן הדברים האלה מוכיחים את שיטת הרעבד. אפשר היה לגשת למחנה. אני לא בטוח. אני אומר שוב, כאן הפרופורציות נראות לי כמעט בלתי אפשריות. ולנצח עם שני אנשים כזה מחנה, אנחנו נראה איך עושים כזה דבר. אבל עדיין, גם אחרי שאנחנו נסביר, הסבר היטב, ובער היטב, איך שני אנשים יכולים לנצח מחנה שלם, עדיין זה לא יצא מגדר הזוי. עדיין זה לא יצא מגדר הזוי. ולכן אני קצת סקפטי בעניין. ואני מוכן להסתכן גם בשיטת הרמב״ם במידה מסוימת, ולדבר פה גם על עבירה של ניחוש. יבוא יונתן ויקה אותי בשבטים של אש. הנה אני. מה אני אגיד? לא יודע מה להגיד, אבל אני חושב שיש מקום לדבר על הדבר הזה. ואנחנו עוד נראה את הסיפור הזה כשנדבר על החיצים. אם כה אומר לנער, הנה החיצים ממך והנה, הנה החיצים ממך והלאה. אתם תגידו לי ששם זה נובע מהשאלה איך החיצים נורים, אבל אני לא בטוח, כשהוא ראה את החיצים, אם הוא ידע, אם החיצים יפגעו לפני המטרה או אחרי המטרה. כן? אני לא לגמרי בטוח, והדבר הזה פשוט מתחבר עם יותר מדי דברים. זה מתחבר עם יותר מדי דברים, ואני אתן רק רמזים. אנחנו נדבר על הדברים האלה יותר מאוחר, אבל העובדה היא שגם אצל מיכל בבית, מה היו? היו טרפים והיה קביריזים. ואני מקבל בהחלט את פירושו של הרב אמנון בזק לעניין, שכביר עיזים זה כבד, כבד עיזים. כן? כלומר, וזה בעצם ריש ודלת שמתחלפות בנושא הזה. ואם באמת היה לה כבד של עיזים, וגם היו לה טרפים, ולאח שלה, ליונתן, היו חיצים, כן, הרי זה כמעט מוביל אותנו בעל כורחנו ליחזקאל פרק א', פסוק כ"ג, ויהי דבר אדוני אלי לאמור, ואתה ואל אדם שים לך שניים דרכים לבוא חרב מלך בבל מארץ אחת יצאו שניהם ויד ברא בראש דרך עיר ברא. דרך תשים לבוא חרב את רבת בני עמון ואת יהודה וירושלים בצורה. אתם איתים? אני פרק כפה לפסוק כפה. כי עמד מלך בבל אל אם הדרך בראש שני הדרכים לקסום קסם. קלקל בחיצים, שאל בטרפים, ראה בכבד. בימינו היה קסם ירושלים וכו' וכו'. מה אנחנו מדברים פה על שלוש דרכים שהם דרכי ניחוש? חיצים, טרפים, כבד. להזכיר לכם ששאול היה אצל בעלת עוף? להזכיר לכם שבמלחמה הזאת בהמשך אנחנו נגלה שמה היה החטא? שאכלו על אדם. המשך הסיפור, נכון? ויאכל שם העם על אדם. למה אסור לאכול על אדם? מה? סיבה טובה, אבל לא לזה התכוונתי. למה אסור לאכול על אדם? לא תאכלו על אדם, לא תנחשו ולא תעוננו. זה מה שכתוב בפסוק. אכילה על אדם איפה שהוא קשורה בניחוש. להזכיר לכם מאיזה שבט הם? בנימין. זוכרים איזה סיפור על גביע? כן? מה עושים בגביע הזה? בן של מי? בנימין, תזכירו לי. רחל, טרפים. יש לנו פה כל מיני פרשיות יותר מדי מתחברות. ואף אחד מהם אין עבירה גמורה, ובכל אחד מהם רק רמזים, אבל אני יכול להביא עוד כמה דברים. ויש פה יותר מידי דברים שמתחברים, שאולי יש מקום לדבר על איזושהי סטייה בכיוון של ניחוש. אולי. פה אני רק הולך להביא את שיטת הרמב״ם, אבל אני רוצה לחזור יותר לשיטת הרעבד, ואני אומר עוד פעם, אנחנו ניתקע איפשהו באמצע. בין הרמב״ם לבין הרעבד. וכאן בהחלט אני יכול להבין את הניחוש של יונתן, לא כניחוש אלא כהבנה. כאמור, כמו שאומר הרעבד, שזוהי סיבה שהדבר הזה יקרה, שדבר שיש לו סיבות נכונות, ועדיין הדברים נראים כמו ש... מי אמרנו קודם, מרדכי, נדמה לי, אתה אמרת, שכתוב אולי, כן, אתה הזכרת, כן, שכתוב אולי, אולי, הכל על אולי. אז מה זה אולי אז? לאן זה נביא?
גם אולי, וגם יש אולי יעשה
שם לנו. אמרתי, התכוונתי אולי יעשה שם לנו, למה התכוונת? מה?
זה לא רק שזה אולי, אולי.
שאלה גם של סומך על הנס פה, כי הוא אומר, יעשה השם לנו, כלומר, לא...
לא, אני התכוונתי, אולי יעשה השם לנו, בסדר. לא, יעשה השם לנו זה לא הכוונה הנס. יעשה השם לנו זה, אני חושב, ביטוי נכון. אנשים מצפים לסייעתא דשמיא. כן? זה מבחינה זאת בסדר. אבל העניין, כל האולי הזה, מעלה פה מספר שאלות, ובכל אופן הם עולים, ויונתן אומר לו, עלה אחריי, כי נתנם השם ביד ישראל. ואל יונתן ידיו ועל רגליו. אז איפה הוא מחזיק את החרב שלו? מה? אז איפה הוא מחזיק את החרב מול על ידיו ועל רגליו? בשיניים. נכון? הולך עם סכין בין השיניים. אין ברירה. אבל זה שם באמת מצוקים כאלה שאתה לא יכול. אתה נתפס בידיים וברגליים. אתה לא יכול רק עם הרגליים, כי זה ממש תלול, ואני אומר, זה חוויה לעלות את זה. זה די מפחיד אגב. כן? אבל אנחנו עשינו את זה בזמנו. וזה פשוט להיאחז בידיים וברגליים ושלא ליפול. והם מגיעים ויפלו לפני יונתן ונוסח אליו ממוטט אחריו. כלומר, זה מזכיר לנו אולי, מה זה מזכיר הפעולה של יונתן ונערו? יש משהו שחייב להזכיר? לא, זה אני אמרתי קודם. זה אני כבר אמרתי. לא, אבל זה ממש מזכיר את שחיטת הפר והשעיר של הכהן הגדול ביום הכיפורים, נכון? ומה? מה? מה? לא, לא, לא. לא, לא השעיר לעזאזל. השעיר הנשחט, אבל אני מתכוון קודם כל לפר. הוא לא שוחט אותו לגמרי. למה הוא לא שוחט אותו לגמרי? הוא ממהר ופקד למרקו. נכון? מה זה? למרק, לגמור את השחיטה. הוא שוחט רק רוב סימנים, ונותן למישהו אחר בגלל שהוא מאוד מאוד עסוק. כן, הוא כל הזמן צריך, הוא הרי צריך לקחת את הכלי כדי לקבל את הדם. כן, כלומר, הוא צריך כל הזמן לעבוד רק על הדברים, בצורה מדויקת מאוד. הם צריכים לעשות המון חזרות, אני מתאר לעצמי. זה לדעת בדיוק עד איפה הוא עושה, כדי שהוא יוכל להספיק לקחת את הכלי ולקחת את הדם כשהשני ממשיך את השחיטה. וזה מה שקורה לנו כאן. יונתן רק נותן מכה ראשונה, כלומר רק נותן להם מכת הלם, ולא יותר, איזושהי דקירה, משהו כזה, ונושא כליו שאפילו אין לו חרב, אלא עומד שם עם איזה מקוש. ברגע שהם נופלים, הוא הורג אחריו. כן, כלומר, בגלל שיש צורך כאן לעבוד מהר. ואם יונתן ראשון, אז יונתן פוגע בזה, פוגע בזה, פוגע בזה, פוגע בזה, אין לך זמן לתקוע סכין ולהוציא את הסכין, לתקוע סכין ולהוציא את הסכין, כיוון שמישהו יבוא אליך, ולכן הוא עובד ונוסק אליו אחריו, ותהיה המכה הראשונה שיקה יונתן, ונוסק אליו כ-20 איש, כי בחצי מענה צמד שדה, כלומר כמו בחרישה, ותהי חרדה במחנה, בשדה ובכל העם, המצב המשחית חרדו גם הם, ותהי רעד אז הארץ, ותהי לחרדת אליו. כלומר, מה שקורה שם, שוב נזכור, לילה, אני מעריך, לא נאמר פה תאריך, אבל אני מעריך ויהי היום. כלומר, כמו שאנחנו יכולים להבין, יונתן עלה גם כשלא היה ירח, יש להניח, ידע לחשב את הדברים האלה, ועלה כשלא היה ירח. אני זוכר, היה לנו זמנו בסדרת מערבים גדולה, היה נגד איזשהו כוח גדול, וערבנו כל לילה, ואני הייתי אחראי על הירח. חיפשו מישהו דתי שתמיד יודע, ואף פעם לא ידעו את הקסם הזה. איך אני יודע להגיד להם בדיוק? ידעתי תמיד להגיד למ"פ, והוא שואל אותי כל יום, תגיד לי מתי על הירח, ואני אומר לו, על הדקה ועל השניות. לא, לא, לא אפילו ידעו שדתיים יודעים את זה. אבל בסדר, עשת חשבון 48 דקות וכו', וכמה שניות שיש שם. ואני מעריך שיונתן בחר את זה נכון, זה בהחלט שיקול טקטי נכון, ועלה כשהיה חושך גמור, ואז מה שקורה, נכנסים למחנה, וכאן אני רוצה לחזור לדברים שאמרנו בזמנו, על 30,000 רכב ו-6,000 פרשים ועם רב כחול השלוש שפחיים, אני מעריך שלא מדובר על כלים שהתייצבו שם במקום, אין מספר כזה. זאת אומרת, אין מספר כזה. 30,000 רכב זה חצי עולם. כמו היום דבר 30,000 טנקים. זה משהו שלא קיים, ולכן אני אמרתי שאני מעריך שבעצם כשהחל המרד ויונתן יקע את נציב פלישתים, אז עמדו בסטנד ביי כל הצבאות הפלישתיים, בעצם עמדה במושגים שלנו, כל אירופה עמדה בעורף של העניין הזה, לא כל אירופה. אירופה לא הייתה ידועה, אבל אני מכוון יוון ואסיה הקטנה והאיים היוניים למיניהם וקפריסין, והאיקריטים כבר לא היה, בגלל שהוא חרב, והפלישתים מהאיקריטים הוא חרב בהתפרצות הרגש, והפלישתים משם עברו לכאן, זה הפלישתים החדשים, אבל בסך הכל כל בני תרבותם עמדו, וכשמתוארים 30 אלף רכב, אני חושב שזה כל הצבאות שנמצאו במזרח התיכון, שעמדו בסטנד ביי, אבל גם כאן היו המון צבאות, אבל כלפי מה אני אומר את זה? יש לנו עוד מלחמה מהסוג הזה. איפה יש עוד מלחמה מהסוג הזה? נו. אחאב. כן? הוא בא עם 232 שרי מדינות, וכל אחד מהם מכה אחד, והדבר הזה גורם לבלבול שלם בכל המחנה, בכל המחנה הארמי. מה גרם שם בדיוק? ושם מופיע במפורש מה גרם לכל הבלבול. נקרא את זה מהר. במלכים א' פרק כף. שם באים עם צבא ענק. ובן הדד מלך הרם קפץ את כל חילו, ושלושים ושניים אלה כתוב וזוז ברכב, והיל ויצר שומרון וילך עם בא. ואין שם לאחאב מספיק חיילים. ובקיצור, מה שיש שם לאחאב זה 7,000 איש. ובראש הוא מעמיד 232 נערים. כן, ואז כתוב בפסוק יוטט, אלי יצאו מן העיר נערי שרי המדינות וחייל אשר אחריהם, ויקו איש אישו וינוסו ארם וירדפם ישראל ומלט בלדעת, מלך ארם על סוס ופרשים. למה, איך 200 איש הצליחו לעשות כזאת מכה ש-32 צבאות בורחים? התשובה נתונה שם. כן, שם יש באמת מכה גדולה, וכתוב פסוק א' ויצא מלך ישראל וירך את הסוס ואת הרכב ויקו הארם מכה גדולה. ואז כתוב פסוק כ"ג, ואהבתם מלך הארם אמרו אליו, אלוהי הרים אלוהיהם, על כן חזקו ממנו, ואולם נלחם איתם במישור אם לא נחזק מהם. ואת הדבר הזה עשה, הסר המלכים איש במקומו ושים פחות תחתיהם, ואתה את מלך החיל כחיל הנופל מאותך וסוס כסוס ורכב כרכב וילחמה אותם במישור אם לא נחזק מהם וישמע לכולם ויעסקי. כלומר, יש כאן איזשהו הגד דתי, שלא ניכנס אליו כרגע, שבמקום להילחם בהר, יילחמו במישור, וכאן מופיע כהגד דתי, זה לא רק דתי. כן, ברור לכם, זה אלוהי הרים, זה אלוהים שיש לו חיל רגלים. אנחנו באים עם צבא מרכבות, אז יותר נוח לנו להילחם במישור. אבל אני לא רוצה להתייחס לזה, אני רוצה להתייחס להפקת לקחים מטעות מאוד משמעותית, שקורית אצל צבאות גם היום. מה אמרו לו עבדיו לעשות? להסיר את המלכים, להסיר ממקומם פחות, ולהפוך את כל 32 צבאות לצבא אחד. בגלל שכל הצרות שבעולם, בכל ההיסטוריה הצבאית, קורות מתי? שיש לנו צבאות שונים שנלחמים בברית, וכשלא בדיוק ברור לך עד כמה הצבאות האלה נאמנים זה לזה, ועד כמה הם בברית אחת. יש מלחמה של יושפט עם בני עמון, מואב ובני הר סעיר, ושלנו סיים מה קורה? שלושת הצבאות האלה מסתכסכים ומתחילים ליפול אחד על השני. וכאן אנחנו מדברים, זה בדיוק מה שקרה שם במלחמה הראשונה. התחילה מהומה אחת, צבא ארם לא ידע מה לעשות, בשלב מסוים לא ידעו ולא הכירו את הצבאות האחרים, כל אחד היה בטוח שכולם נגדו, התחילו להילחם אחד עם השני. זה בדיוק מה שקרה כאן עם הפלישתים. הגיעו פלישתים מכל מיני מקומות ומכל מיני ערים ומכל מיני ארצות שהגיעו הנה למקום הזה, ברגע שהחלה בעלה והבעלה התפשטה בטור הנדסי, צבאות התחילו להכות אחד את השני. לא הכירו אחד את השני, מה? זה מאוד מבין. אני רוצה להגיד לך, זה מאוד מבין. אנחנו זוכרים פה, היה הלילה שנקרא ליל הגלשנים. כן, כשהגיעו שם למחנה, הגיע חייל אחד בודד. רק חמישה, אבל פרצה שם מאומת אלוקים. אחד הוא הרג עוד קודם. היו בספר הכל שישה הוגים, אבל הוא הרג שם חמישה, זה ידוע כתסמונת השין ג' המפורשמת, והוא הרג חמישה, כל המחנה היה בחרדה, היה, אני אומר לך, שאתה סייעת נשמע גדולה, שסמל אחד ייתר אותו, וירה בו, והרג אותו, ובזה הסיפור נגמר. אבל אתה לא מאתר בלילה. לילה מאוחר, אתה רק רואה, מכים, הורגים, כל אחד רק רוצה להינצל והורג את כל מי שמסביבו. אף אחד לא יודע מי נגד מי, אף אחד לא יודע כמה אנשים באו, אף אחד לא יודע מי פה נגד מי, ואז מתחילה המהומה הגדולה.
למה אנחנו מראש מגייסים כל כך?
אני כבר לא יכול לענות. אנחנו נמשיך זה בשבוע הבא, ונעלה לתחילות.